ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
אהלן חברים, מה העניינים? שוב אנחנו בפרק חדש בפודקאסט שלנו ידע שווה כסף, אז אם אתם במקרה הצטרפתם רק עכשיו, אז מי שלא מכיר אותי אני שי בדיחי, והפעם הבאתי אורח מיוחד, טל בוימן. אהלן טל, מה העניינים?
שלום שלום, מה שלומך שי? שלום לכולם.
מצוין, אז טל אני מכיר כבר הרבה מאוד שנים, עוד מעט גם אתם תכירו אותו, יש קטע כזה בפודקאסט שמתחילים לשמוע, פתאום אנחנו מרגישים שאנחנו מכירים כבר שנים, לפחות ככה זה אצלי, אז מקווה שנצליח להעביר לכם את המסר. אוקיי טל, אז היום הבאתי אותך לדבר על נושא מאוד מיוחד, על איך אתה קורא לזה? מודל ההשקעות הטוב בעולם, איך להתחיל להשקיע עם 100,000 שקל. אנחנו נתקלים בקבוצה ובכלל בשעות שאנשים פונים עליי, אומרים מה יש לי רק 100,000 שקל, אני בכלל יכול להתחיל להשקיע בסכום כזה? אז קודם כל כן, יש המון המון דרכים להשקיע בסכום כזה, ואנחנו רוצים לדבר על איך להשקיע בהשקעות של הגדולים, אבל רק עם 100,000 שקל. אז לפני שנתחיל לדבר על המודל ואיך עושים את זה ובכלל על מה אנחנו מדברים, בוא ניתן איזשהו פתיח, איזשהו מסגרת לשיחה. רוצה שנדבר קצת, כמובן אנחנו מדברים על נדלן, אם עדיין אתם לא יודעים. אז כרגע אנחנו רוצים לדבר על השקעה קבוצתית בנדלן, לעומת השקעה פרטנית שאני מחזיק נכס פרטי שלי. בואו קצת ננסה להבין את ההבדלים.
אוקיי, אז קודם כל אני רק אגיד, נעים מאוד, קוראים לי טל בוימן, אני בן 32, בעלים של חברה שנקראת BNC, מלווים, עושים נדלן בעצמנו ומלווים משקיעים כבר למעלה מ-10 שנים, ובאמת היום שי ככה הזמין אותי לקהילה המטורפת הזאת ולפודקאסט המדהים הזה שלכם, לדבר על השקעות, על מודל ההשקעות שמבחינתי הוא הטוב ביותר שיש היום בעולם, הדרך הכי נכונה להשקיע את הכסף, ובאמת הוא מודל שמתרכז ומתחיל קודם כל בהבנה מה ההבדל בין השקעה קבוצתית לפרטנית. אז קודם כל חשוב להבין שיש המון אופציות בנדלן, בסדר? קרקעות, דירות להשקעה, נכס מסחרי, השקעות מעבר לים וכולי. אחד הדברים שצריך לקחת בחשבון, זה שיש גם הבדל בין השקעה פרטנית לקבוצתית, ששי בדיחי רצה לרכוש נכס לעצמו, אולי גם זה הזמן לשתף שככה אנחנו ליווינו אותו בעבר לנכס הראשון שלו, פה במדינת ישראל, אז הוא רכש נכס פרטני, שי שם את הכסף, את כל הכסף שצריך להשקעה, ומקבל נכס שנרשם על שמו לבד. יש לזה יתרונות וחסרונות. למול, השקעה קבוצתית, מהי השקעה קבוצתית? אני, שי ומשקיעים נוספים, כולנו על ידי חברה שמלווה אותם, רוכשת קרקע ובונים בניין, מולטי פמילי שזה מיני שכונה, למשל בארצות הברית, יש לנו באטלנטה 360 יחידות דיור. מה שזה נותן, זה נותן לאנשים, א', כרטיס כניסה מאוד נמוך, החל מ-100,000 שקלים להצטרף להשקעות, אבל יותר חשוב מכרטיס הכניסה, כי יש אנשים שגם משקיעים במקום 100,000 שקל, מיליון שקל בהשקעה כזאת, זה נותן את היכולת לאנשים להצטרף להשקעות גדולות, השקעות שלא, סליחה לביטוי, לא כל הביצים בסל אחד, אתה לא רוכש בית יחיד פרטני, אתה חלק מ-360 יחידות דיור, אתה חלק מבניין שבנינו בברוקלין, אתה חלק ממשהו הרבה הרבה יותר גדול, שיש בו בדרך כלל רווחים הרבה יותר גדולים, מלקנות נכס יחיד על שמך.
לגמרי, אני עוד אוסיף פה עוד איזה משפט, הרי בסוף, מעבר ליכולת מינוף שאני מביא מהבית, שאני קונה נכס על שמי, אז פה יש לי יכולת מינוף כפולה, אני אגיד, גם מינוף של אחרים שנכנסים איתי לעסקה, ואנחנו יכולים לרכוש נכס שלבד לא הייתי יכול להגיע אליו, או אפילו בניין, או זה גם סוג של נכס, וגם היכולת מינוף מאוד גדולה שבדרך כלל נכנסים בעסקה כזאת עם בנק, אז אני עושה פה פעמיים מינוף, אז אפשר להגיע באמת לתשואות גבוהות.
אתה יודע, זה גם טוב שחידדת את זה, כי אולי ניגע גם אחרי זה בכללים לבחינת עסקה כזאת, אז קודם כל אנחנו נכנסים רק כשיש בנק, מלווה לעסקה מהרבה סיבות, אבל מה שעוד מעניין, שזה גם נותן פתרון להרבה מאוד אנשים שלא יכולים בכלל לקחת משכנתה, או הלוואה אחרת. גם אם הם רוצים להשקיע פרטני, הם לא יכולים כי אין להם תלושי משכורת, הם בחל"ת, אחרי הקורונה אני יודע שזה קרה להמון אנשים, או שבכלל לא בא להם, לא בא להם לקחת משכנתא על שמם. אז פה מישהו אחר לוקח את האחריות על המינוף, כי בעצם האחריות היא לא עליהם. המינוף הוא אך ורק על היזם, או עלינו, על החברה שמגייסת את הכסף.
מעולה, האמת שזו נקודה מאוד מעניינת, כי באמת אנשים שיכולת ההחזר שלהם לא מספיקה, לא יכולים להציג לבנק שלושה תלושים אחרונים, האמת זה מצחיק, אבל לפעמים זה קטע אבסורדי שאני עדיין מנסה להקל אותו, לאחרונה עברתי להיות עצמאי במשרה מלאה, אז כאשר אתה בא לבנק בתור שכיר, אתה המלך, אתה מראה לבנק כמה תלושים אחורה, אתה בא בתור עצמאי, אז הבנק יכול לגלגל עיניים, למרות שאתה עושה יותר כסף בתור עצמאי, ובתור עצמאי לך יש עובדים, שאתה מוציא להם תלוש שכר, אבל עדיין מבחינת הבנק הוא מסתכל על תלושים כמו טוקי, אבל זה אולי נעשה על זה פרק בנפרד. אז אוקיי, אז הבנו שיש לנו השקעה קבוצתית, הבנו שיש לנו השקעה פרטנית, אז בוא נדבר, בוא נצלול רגע להשקעה קבוצתית. מה זה בכלל אומר? איך התהליך עובד? בוא נדבר רגע על ארצות הברית, השקעת בארצות הברית. למה בכלל שאני אעשה את זה חוץ? אוקיי, הבנו שאחד היתרונות זה מינוף שמעולה, יכול להיות אני לא יכול להתמנף לבד, אז אני מתמנף באמצעות קבוצה, אבל מה עוד, למה לעשות את זה? מה הסיבות?
תראה, קודם כל זה מתחלק פה להמון המון סיבות. בוא נתחיל רגע באופן קצת יותר במקרו, למה בכלל להשקיע מעבר לים? ככה רק במשפט אחד, כדי שזה יתחבר לנו, כי אנחנו עושים השקעות קבוצתיות אך ורק בארצות הברית. אז קודם כל, יש הרבה סיבות, אם זה מחירי הנדלן שעלו פה בשנים האחרונות בצורה מאוד משמעותית, אם זה כרטיס הכניסה הגבוה פה להשקעה במדינת ישראל, חוץ מאזורים קצת ספקולטיביים, אזורים בעייתיים קצת לרכישה, כי אין בהם מספיק ביקוש לסחירות, היום אתה פחות מ-300 אלף שקל להון עצמי פה בארץ, אין לך בכלל על מה לדבר פה על השקעות, וגם אם כן, אתה בדרך כלל מדבר על תשואות מאוד מאוד נמוכות. תוסיף לזה אנשים שכבר יש להם נכס על שמם, ויש להם מס רכישה, ואז המינוף שלהם, יש להם מס רכישה שפוגע בכדאיות העסקה, והמשכנתה שהם יכולים לקחת היא רק 50%, וכמו שאנחנו רואים בשנים האחרונות, יש נהירה מאוד מאוד גדולה להשקעות מעבר לים. גם אנחנו שהתחלנו לחפש השקעות מעבר לים וללוות משקיעים להשקעות מעבר לים, עמדו בפנינו שתי אופציות. אופציה אחת זה ללוות את שי לנכס, לסינגל פמילי, לבית פרטי בארצות הברית פרטני, או באמת לקבץ קבוצת משקיעים ולהיכנס להשקעות יותר גדולות, כמו שאמרנו. ובעצם ראינו שלצערי, לצערי הרב, רוב החברות שמלוות, או בוא נגיד ככה, אין מספיק רווח בליווי מישהו פרטני לבית פרטי בארצות הברית. בסדר? כדי לנהל אופרציה מרחוק בארצות הברית, אתה צריך להשקיע המון המון כסף. בסדר? ולכן אני כחברה לא מצאתי כדאיות כלכלית בלעשות השקעה פרטנית לשי, ולא מצאתי כדאיות כלכלית בשביל שי. כי שי בסוף יכול ליהנות מצורות יחסית די נמוכות אחרי שאני צריך לקחת רווח, ושהוא צריך לנהל את ההשקעה שלו מרחוק, ואני צריך להפוך לו אותה להשקעה פסיבית וכו'. ולכן זה היה משהו מאוד מאוד מאתגר. מנגד, התחלנו לעקוב אחרי יזמים שעושים השקעות מעבר לים, וראיתי, אני אתן לכם את הדוגמה הכי פשוטה, כדי שתבינו כמה זה עמוק. פה בארץ, אם מישהו רוצה להיות יזם ולבנות בניין, הוא צריך להגיש דוח אפס לבנק. הבנק אומר, תשמע, תשלח שמאי לקרקע, השמאי יעריך כמה רווח הולך להיות בפרויקט, ואני אחליט אם אני מביא לך כסף או לא. זה לא צריך להרחיב על הדוח אפס. הבנק פה בארץ, תראה לו 15% רווחיות, הוא יגיד לך, קח כסף, תראה לו גם מתחת לזה, ואני אומר לך את זה בוודאות, והבנק זורם. למה? כי פה היזמים מורגלים לעבוד על אחוזי רווח נמוכים, ושאנחנו לפני 5 או 6 שנים היינו בפעם ראשונה בארצות הברית בסיבוב יזמים, ביחד עם אנליסט שלנו שמתעסק המון שנים בארצות הברית, ובחור שמלווה אותנו בכל ההשקעות מעבר לים, אני נדמתי, אני אומר את זה בכנות, נדמתי מאחוזי הרווח. עכשיו סיימנו לא מזמן פרויקט בברוקלין, קיינו שטח ובנינו אותו. אותו יזם שאנחנו עושים את זה, עושה למעלה מ10 שנים השקעות רק בברוקלין, בארצות הברית, בונה בניינים. פחות מ-20% רווח יזמי, אין בכלל מה לדבר על עסקה. זה בכלל לא רלוונטי. ואז שאתה שאלת אותי, שי, והנה אני פה אקצר ואחזיר לך את הזכות דיבור, כשאתה שואל אותי, למה זה מודל ההשקעות הטוב בעולם, ואולי עוד שנייה גם נסביר מהו המודל, זה כי הוא נותן כרטיס כניסה זול, מבלי שאנשים יכולים לקחת מינוף, אבל אולי לדבר הכי משמעותי. אם תבחרו נכון את החברה ואת העסקה, זה נותן לכם אפשרות ליהנות מרווחים שבוודאות אי אפשר לעשות בהשקעות פרטניות. בוודאות. כי אתם חלק מקבוצה שכוח היכולת רכישה שלה והיכולת כניסה שלה לעסקאות גדולות והיכולת שלה כקבוצה להשקיע בהשקעות שהן יזמיות, השקעות של יזמים מאוד מאוד גדולים, שם נמצאים הרווחים הגדולים בתחום הנדל"ן.
מעולה, אז אנחנו מדברים פה על, גם, אפשר להיכנס בסכומים יחסית נמוכים לישראל, יחסית, זאת אומרת, קודם שאמרת 300 אלף כרטיס כניסה, זה 300 אלף זה במחירים הנמוכים יחסית, אוקיי? אם אני רוצה ללכת לעסקה יותר במרכז, 300 אלף אלי יותר קשה, אפשרי, אולי פה ושם, תלוי כמה מינוף אני לוקח, ותלוי באיזה עיר, ותלוי מה אני מגדיר מרכז, אולי נלך לפריפריה של המרכז, אבל מאוד קשה. פה אנחנו נורים על סכומים הרבה יותר נמוכים, שכמעט כל אחד יכול להשיג אותם, ובין אם זה הון עצמי, בין אם זה הלוואה, חשבון קרן השתלמות, הלוואה מהבנק, או אפילו עזרה מההורים לפעמים, למי שההורים יכולים לסייע. מעולה. אז בוא נדבר רגע על, המבנה של העסקה, כי אמרת, אתה כל מיני קורא לזה, המודל להשקעות הטוב בעולם. אז בוא נדבר, מה זה המודל הזה בכלל? איך אתה רואה אותו, איך אתה מגדיר אותו?
אוקיי, אז קודם כל, זה מודל שבעצם נותן win-win-win. בסדר? בעצם יש פה מספר גורמים שמתחברים ביחד. יש פה יזם מקומי, בסדר? שזה מי שמביא את העסקה ומנהל אותה בפועל בשטח. יש פה גוף מגייס, בסדר? במקרה הזה שאני, זה החברה שלי, למשל אנחנו מגייסים כספים להשקעות קבוצתיות, ויש פה את המשקיעים. בעצם כולם ביחד מתחברים, כולם שמים כסף, לפחות אצלנו, כולם משקיעים כסף בתוך אותו פרויקט. עכשיו זה לא משנה, זה יכול לקרות גם בארץ דרך אגב, היו חברות שגייסו לפרויקטים כאלה גם פה בארץ, תחשוב שסתם דוגמה, גינדי רוצה לבנות שכונה, רוצה לבנות בניין, הוא יודע מה הרווחיות, יש לו שתי אופציות, בוא נגיד שהוא צריך להשקיע מיליון שקל, סתם רק בשביל הדוגמה, מיליון שקל והוא מקים את אותו בניין, אופציה אחת זה להכניס את כל הכסף, את היד לכיס ולהביא את כל המיליון שקל, ולהשאיר את כל הרווח אצלו, אין לו עלויות מינוף, אין לו עלויות, הוא לא מכניס שותפים וכולי. אופציה שנייה זה לקחת כסף מהבנק, ואופציה שלישית, גם שהוא לוקח כסף מהבנק, הבנק מביא לו 60-70 אחוז, נשאר עוד 30 אחוז שהוא צריך להשקיע מהבית. עכשיו, בתוך ה-30 אחוז האלה, שמה אנחנו נכנסים. אנחנו אומרים לגינדי או ליזם בארצות הברית, או לא משנה למי זה, בוא אנחנו נגייס לך חלק מתוך 30 אחוז האלה, כי אנחנו רוצים שהוא יהיה איתנו באותו סירה, אנחנו רוצים שהיזם ישים כסף, אנחנו נגייס חלק, בתמורה אנחנו רוצים חלק מרווחי הפרויקט. למשל 50% מהרווחים הולכים לקבוצה שלנו, שאני אומר לקבוצה שלנו, זה אליי ולמשקיעים שאני מגייס. בעצם נהיה פה win, win, win. אותו גינדי, אותו יזם, נהנה ממינוף, שמגדיל את התשואה על ההון העצמי שהוא משקיע בפרויקט, וזה מה שמעניין את כולנו בהשקעות, כמה כסף הכסף שלנו עושה. זה נותן לגינדי את האפשרות להיות פתוח בהרבה יותר פרויקטים, כי הוא שם בכל פרויקט פחות כסף, וכמו שאמרתי, זה בסופו של דבר מביא אותו לעשות יותר תשואה על ההון העצמי שלו. מה זה נותן למשקיעים? את כל מה שאמרנו מקודם. זה נותן להם את האפשרות ליהנות מרווחים של יזמים עם כרטיס כניסה נמוך, ללא זה שהם אחראים על המינוף. ולמה יש אותנו באמצע? כי אמרתי ווין ווין ווין. אנחנו הגוף שבודק, מפקח, עושה את המסע ומתן, מקבץ את כולם ביחד, בודק את היזמים, משתמש באנליסטים שלנו אינאוס, עושה, מקבץ מספר כללים שאולי תכף נרחיב עליהם, כדי לדעת שהפרויקט הזה נכנסים אליו כמו שצריך, ויוצאים ממנו כמו שצריך, ונותנים את הדוחות הרבעוניים למשקיעים, ומחלקים את הכספים וכולי.
אז אם אני אסכם, אני אקח שוב את גינדי כדוגמה, גינדי... לא דיברנו על לחסבית, זה גינדי אחר בכלל, אבל סתם שיהיה. אז אם אנחנו קודם את גינדי כדוגמה, אז מצד אחד הוא גם מעלה את התשואה שלו, כי הוא, שוב, הנחה שהכל מצליח כמו שאנחנו מצפים, כמובן שאפשר גם להפסיד בהשקעות, חשוב לציין את זה. אז גם בהנחה שאנחנו מצליחים, אז הוא גם מעלה את התשואה שלו, כי הוא משתמש במינוף, ומינוף גורם לתשואה להיות יותר גבוהה. זה מצד אחד. גם מי שלא יודע מה זה מינוף, מינוף אנחנו מתכוונים פשוט לקחת כסף שהוא לא שלנו, הלוואה או שימוש בשותפים, במקרה הזה, אז ככה הוא מגדיל את התשואה שלו. ומצד שני, הוא מפזר, כמו שאמרנו, ביותר פרויקטים, אז הוא מוריד את הסיכון מבחינת אני קורא לזה single point of failure. הוא לא שם את כל הכסף, את כל הביצים, במקום אחד, הוא שם את זה במספר מקומות, ואומנם הוא הגדיל את הסיכון עם המינוף, אבל הוא מוריד את הסיכון שהוא שם את זה במספר פרויקטים, וזה באמת הדרך הנכונה לפזר השקעות, לא משנה באיזה תחום, זה הדרך הנכונה להוריד את הסיכון באופן משמעותי. כי אם יש איזה בעיה כלשהי, עשינו טעות בחישובים, קרה בלטם לא צפוי שלא נערכנו אליו, לא יודע מה, לא נורא. יש עוד פרויקטים שיכול להיות שהתשואה שם תכסה על ההפסד בפרויקט הפחות מוצלח.
לחלוטין, חשוב להדגיש, אמרת משהו מאוד נכון, תראה, בסופו של דבר אין משהו בחיים שאנחנו עושים ללא סיכון. אתה חוצה את הכביש, יש סיכון. אתה עולה לרכב, יש סיכון, אתה טס במטוס, יש סיכון, גם בהשקעות בוודאי שיש סיכון. אבל מנגד יש גם סיכוי. עכשיו צריך לראות תמיד איך אנחנו מקטינים סיכון ככל שניתן, ומגדילים סיכוי ככל שאפשר. ופה אני חושב שאולי כדאי להדגיש, תראה, נעשו בשנים האחרונות מאות עסקאות כאלה במדינת ישראל שגויסו להשקעות קבוצתיות. מאות. תראה, יש חברות מאוד מאוד גדולות שעושות את זה כבר הרבה מאוד שנים. אם תיקח את כל הפרויקטים שלא הצליחו, וגם לא הצליחו, צריך לראות מה זה לא הצליחו, אם צפי תשואה היה 15% וסיימו ב... לא יודע מה, ב-10%, זה נקרא לא הצליחו? אני לא יודע. נכון, לא פגעו בצפי שלהם, אבל לא הפסידו כסף. אם ניקח רק את הפרויקטים שהפסידו בהם כסף, קודם כל אתה יורד לאחוזים בודדים מאוד מאוד מאוד, וגם בהם יש מוטיבים חוזרים. קרה מספר, חלק מהגורמים שאפשר אולי לדבר עליהם עכשיו, אם תרצה, חלק מהכללים שאתם צריכים לבדוק שהם מתקיימים בכל פרויקט כזה, לא התקיימו בהם, כי בסוף החברות האלה יודעות באחוז גבוה מראש, האם יהיה רווח, כמה הוא יהיה, כי זה לא מישהו שעושה בנייה בברוקלין פעם ראשונה, הוא עושה את זה כבר 10 שנים, אי אפשר לעשות את זה בלי דוח אפס, אי אפשר לעשות את זה בלי אנליסטים, אי אפשר לעשות את זה בלי ליווי בנקאי, אז אם נכנסים בפרויקטים עם כללים מסוימים, מקטינים את הסיכון בצורה משמעותית.
מעולה, אז הרמת לי להנחתה כמו שאומרים, אז בוא נבין מה הכלל אצבע, כי זה הפרקטיקה, זה מה שאנחנו רוצים שהמאזינים שלנו יקבלו, מה הכללי אצבע שאני עכשיו, אני הבנתי, אוקיי, אני כל כך הבנתי שאני רוצה להשקיע, זה הבנתי בפרקים הקודמים. הבנתי שיש הרבה מקומות להשקיע, והבנתי שאם יש לי כרגע 100,000 שקל, בפרק הזה הבנתי שאני יכול גם להשקיע בנדלן, יכול להיות שלפני זה לא ידעתי את זה. והבנתי ש100,000 שקל אני יכול להשקיע אפילו בנדלן בחול, ואני רק צריך לבדוק את היזם או את החברה המלווה ואת העסקה. אבל מה זה הרק הזה? בוא נבין מה אני צריך לבדוק. אז קודם כל, ברמת היזם או חברה מלווה, מה עם כללי האצבע, שברור שאנחנו לא יכולים כרגע להגיד את הכל, אבל אנחנו נגיד לפחות מה אפשר לבדוק ממש מהר, כדי להגיד לא על העסקה, אוקיי? כדי להבין האם העסקה לא מתאימה לנו, אנחנו לא רוצים לבזבז זמן, אנחנו רוצים למצוא עסקה שמתאימה לנו, או יזם שמתאים לנו, ולהתקדם איתו. אוקיי, הוא איתה כמובן, זכר ונקבה אותו דבר. אז... אוקיי, אז מה כללי אצבע? קודם כל לבדוק את החברה או את היזם. מה צריך להתחיל?
סויין, אז אני חושב שזה... פה מתחיל הפרק. מי ששמע עד עכשיו, הכל זה הקדמה. כל מי ש... אני מניח שיש המון אנשים שיש להם יותר מ-100,000 שקלים ורוצים להצטרף להשקעות טובות ורווחיות. הכללים הראשונים שהם צריכים לבדוק בכל השקעה שיציעו להם, וזה לא משנה אם מציעים להם מקבצי סינגל פמילי, מקבצים של בתים פרטיים בארצות הברית להיכנס בהם שותפים, או לבנות בניין בברוקלין, או להיות חלק ממולטי פמילי, שזה מקבץ גדול של נכסים ביחד, לא משנה מה סוג העסקה. אתם רוצים שיתקיימו בה מספר כללים. בואו נתחיל מה-obvious. הדבר הראשון שאתם רוצים, זה שכולם ישימו כסף. קבוצת היזמים, ושאני אומר קבוצת היזמים, זה הגוף שמגייס ואותו יזם שעושה את העבודה בשטח, צריכה להיות מושקעת איתכם ביחד. אבל, ויש פה אבל גדול, יש משהו שאם הוא לא מתקיים, הוא מבטל את זה שהם שמים כסף. כלומר, הם יכולים לשים כסף, אבל עוד שאני אגע בכלל השני, שאם הוא לא מתקיים, הכלל הראשון בעצם לא רלוונטי. אז אתם רוצים דבר ראשון שכולם ישימו כסף? כמה כסף? כמה שיותר. כמה שיותר. בפרויקט האחרון שלנו בטמפה, קבוצת היזמים, שמה 30% מהעון המגויס. 30%, זה המון, זה לא קורה בדרך כלל. בדרך כלל, 10%, 15%, אתם במקום מאוד מאוד טוב. הכלל השני שאתם רוצים, והוא כלל מאוד מאוד חשוב. יש, אני אנסה לא להרחיב על זה יותר מדי, אבל כן שתבינו את זה. יש מספר מקומות שחברה מגייסת ויזם יכולים להרוויח בפרויקט כזה. הראשון זה דמי גיוס בהתחלה. כולם גובים בין 4-8%, זה אפילו לא מחזיר את העלויות של הבדיקות, האנליסטים, העורכי דין, הייעוץ המשפטי, הייעוץ המיסוי וכולי. בסדר? כי יש פה המון כסף שמושקע בהקמה של כזה דבר. המקום הנוסף הוא בסוף הדרך, חלק מהרווחים בסוף. זה מצוין, אתם רוצים ששם יהיה החלק הארי של אותם חברות. אתם רוצים שהם ירוויחו שיש רווח, כי אז זה אומר שאתם הרווחתם. איפה קורות בעיות? איפה היו פרויקטים שקשלו, שמישהו הרוויח שאתם לא הרווחתם? בסדר? יש חברות שקראו לזה בלי שמות דמי זום, הם פשוט חלק מהכסף שגויס לקחו לעצמם על זה שהם הקימו את העסקה. הם יכולים להיות גם הגוף שבונה, והם אומרים לכם, חבר'ה, ככה אנחנו נבנה באיכות הכי טובה. הגוף שבונה את הבניין, הם יכולים להיות הגוף שמנהל את המולטי פמילי בחברה אחרת שלהם. בקיצור ולעניין, אתם רוצים לדעת שהם לא מרוויחים במהלך הדרך. איך תדעו? פשוט תשאלו אותם. והם יגידו לכם, הם פשוט יציגו את זה כיתרון בשבילכם שהם גם בונים את הבניין. תדעו, אם הם לא שמים כסף, או אם הם מרוויחים שאתם לא מרוויחים, אין בכלל מה להמשיך לשאר הכללים. לא צריך. זה מאוד פשוט. בסדר? חלק מהפרויקטים כבר, חלק מהחברות כבר פה, אתם תפסיקו את ההתקשרות איתם. בסדר? יש לך משהו להגיד בינתיים, שי, או שאני אמשיך לכללים הבאים?
לא, תמשיך, תמשיך.
אוקיי. אז אחרי שהכללים האלה התקיימו, אתם תראו שברוב המקרים גם מה שאני הולך לדבר עליו עכשיו מתקיים גם כן. הדבר הנוסף שאנחנו רוצים לראות, זה אנחנו רוצים לראות שיש פה קנייה מתחת למחיר שוק. עכשיו, איך תעשו את זה? כי לבחון פרויקט כזה, זה משהו מאוד מאוד מורכב, בסדר? אנחנו צריכים להבין שיש פה, שוב, אנליסטים ורואי חשבון וייעוץ משפטי, יש פה באמת בחינות מאוד מאוד עמוקות. אבל, אם אתם תבינו ותשאלו, האם רוכשים מתחת למחיר שוק ויגידו לכם שכן, אז תנסו להבין איך הם הגיעו לזה. ואתן דוגמאות. למשל, במידלטאון היה לנו פרויקט, הצגנו שמאות. עשינו שמאות מוקדמת בשביל הבנק, היה לנו כבר את השמאות, רכישה למעלה מ-20% מתחת למחיר השוק של השמאי. במקומות אחרים יש לנו דוחות שנקראים CMA, כל מיני דוחות השוואות, כל מיני השוואות נכסים. אפשר לראות ממה נקבע המחיר, מה המחיר הממוצע למטר באזור, אם זה השקעות שבהם יש, שמי שהולך לקנות את הנכסים זה משקיעים, אז יש קאפ, זה כמו הצועה הממוצעת בארץ. יראו לכם דוחות שמסבירים לכם למה רוכשים מתחת למחיר שוק. והכלל הנוסף, שהוא אולי עוד לפני הרכישה מתחת למחיר שוק, זה שאתם רוצים שיהיה מימון בנקאי. למה אתם רוצים שיהיה מימון בנקאי? מכמה סיבות. בסדר, מכמה סיבות. המרכזי זה שהמימון הבנקאי אומר לנו א', שיש גוף שיודע לבדוק פרויקטים חוץ מהגוף שמגייס את הכסף, וחוץ מהיזם, שזה אותו גוף בנקאי, שבדק את הפרויקט ואומר, אוקיי, יש פה מספיק רווח על הנייר כדי שאני אתן כסף. אבל לא רק זה. אם אין מימון בנקאי, ופה תקשיבו טוב, זה אומר שבנק החליט לא לתת להם כסף. לא משנה מה יגידו לכם. ברוב המקרים, ב-99% מהמקרים, אם יזם החליט לא לקחת בנק, זה כי הבנק לא רצה אותו. למה? כי הבנק הוא יותר זול מהעלות שלכם. כלומר, שמישהו, יזם, רוצה למנף כסף, המקום הראשון שהוא הולך אליו זה הבנק. ואם אין מימון בנקאי לפרויקט, זה אומר שהבנק כנראה, ברוב המקרים, אלא אם כן הציגו לכם משהו מאוד מאוד יוצא דופן, הסבר למה אין מימון בנקאי, וזה לא בגלל שהם לא רצו את הבנק, בסדר? כי יותר נוח להם לעבוד עם משקיעים. תזכרו, הכסף הכי זול זה הבנק. אז אם אין מימון בנקאי, אתם לא רוצים להיות בפרויקט, כי אם בנק החליט לא לתת כסף, גם אתם לא רוצים לתת כסף. אז בואו רגע נעשה איזשהו סיכומון, ואז ניתן לכם עוד כלל.
אני רוצה רגע לחדד מה שאמרת, כי אולי זה טריוויאלי לך, ככה מהצד, לחלק מהמאזינים אולי זה לא, שטל אומר שהבנק יותר זול מאיתנו, מהמשקיעים, הכוונה היא שבסוף מהבנק אנחנו לוקחים הלוואה, אם אני יזם, לקחתי מהבנק הלוואה, אני משלם ריבית, ריבית יכולה לנוע בארצות הברית, אולי טל יתקן אותי טיפה לפה, 4% היום סדר גודל, 4.5, 4.8, אולי 5, תלוי מאיפה אתם לוקחים, מתי ובדיוק, זה הסדרי גודל, אוקיי? אולי אפשר גם לפעמים פחות, לפעמים 3 משהו. אבל אם אני עכשיו רוצה לשלם למשקיעים, אנחנו דיברנו על, אני משלם להם גם ריבית במרכאות, שקוראים לתשואה, זה אותו דבר, אוקיי? והצועה הזאת היא בדרך כלל תהיה דו ספרתית, מעל 10%, לא משנה מה הפרויקט, אם זה 10%, 12%, 15% או 20%, זה מעל 10%, זה הרבה יותר מ5% רמת שהבנק נותן. ולכן, אם יזם יכול לקחת את כל הכסף מהבנק, שיקח את כל הכסף מהבנק, אוקיי? הבנק, כדי להגן על עצמו, מן הסתם, בדיוק כמו בישראל שיש חוקים, אני לא יכול לקחת עכשיו 100% מימון בנקי שאני קונה דירה בישראל. יש חוקים, זה דירה יחידה, אז אני יכול לקחת את 75%, אם זה דירה נוספת, כמה שאני כבר ממונף, הבנק ייתן לי את 50%, או בקורונה איזה תקנה של 70, למי שירצה להתחכם איתי אחר כך. אז הרעיון הוא שהבנק לא ייתן את כל הכסף, כי הוא רוצה תמיד שגם הסיכון יהיה עליי. הוא אומר שאם אני היזם, אני מספיק מאמין בפרויקט שאני שם א' מהון האישי שלי, ואם אני מספיק הון אישי, אז אני גם, במקרה הזה אני כבר אביא את המשקיעים ואני אשלם להם בתשואה. אז זה ככה במשפט שאולי חלק פחות מכירים, למה הבנק יותר משתלם או יותר זול מהמשקיע.
צודק, חד וחלק. ולכן בעצם מה שאנחנו רוצים לראות זה שהגורמים האלה יתחברו ביחד. אחד, שכולם שמים כסף, שתיים, שאף אחד לא מרוויח, שאתם לא מרוויחים, כלומר לא מרוויח במהלך הדרך. שלוש, שיש מימון בנקאי. בסדר, שזה כמו ששי אמר, זה מראה שהבנק מאמין בפרויקט, ועוד משהו שאתם חייבים להבין. זה אומר שהיזם בארצות הברית, בארצות הברית יש משהו שנקרא קרדיט של בן אדם. לכל אחד יש כמו ניקוד שאומר כמה הוא טוב מבחינה פיננסית. זה לא בדיחה, כי שם בארצות הברית אחד נכנס לבנק ומקבל קפה שחור, השני מקבל נספרסו, והשלישי הם בועטים אותו לבחוץ. וזה באמת ככה. אז בדקו, זה שיש מימון בנקאי אומר גם שהיזם עבר בדיקה, שזה לא פחות חשוב מהפרויקט, בסדר? שטיב היזם, מסכימים לתת לו כסף בארצות הברית, יש לו קרדיט גבוה וכולי, גם שהפרויקט עבר, וגם שבאמת בפרויקטים שכשלו, אתם תראו שברוב המקרים לא היה מימון בנקאי. אז אלה שלושת הכללים החשובים ביותר. בנוסף, אתם רוצים לראות שיש קנייה מתחת למחיר שוק ופוטנציאל השפחה. וגם פה אתם צריכים טיפה 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 לפתוח את ההיגיון, ובעצם לראות איך מציגים לכם שיש קנייה מתחת למחיר שוק, ולמה יש פוטנציאל השבחה. האם בונים, האם מרחיבים, האם מחלקים את הנכס. בסדר, אני יכול לתת לכם דוגמאות שאולי יפתחו לכם טיפה את המחשבה, אבל לא יודע מה, במולטי פמילי, היה לנו מולטי פמילי שהניהול שלו, החברה שניהלה אותו, הייתה חברה כושלת, ואז הדירוג שלו ירד, ולכן שכר הדירה ירד. אז הפוטנציאל השבחה היה להחליף חברת ניהול, לשפץ את היחידות שהיו במצב מאוד מאוד לא טוב, לשפץ טיפה את המתחם, להעלות את הדירוג, ואז גם שכר הדירה יעלה, ואז בעצם המחיר שלו עולה. בסדר, אז אתם צריכים להבין, פשוט תשאלו, מה הפוטנציאל פה, מה הפוטנציאל השבחה, תראו מה מציגים לכם. אבל, ואני אתן פה סיכום של הדבר הזה, עם הכללים הראשונים, קנייה מתחת, כולם שמים כסף, מימון בנקאי, ואף אחד לא מרוויח במהלך הדרך מתקיימים, אתם תראו שהפרויקט לרוב יהיה פרויקט טוב.
מעולה. אני רוצה להוסיף באמת סתם, אמרת לגבי חברת ניהול כושלת במולטי פמילי, אז מה שרוצה לספר מעסקה שאני השקעתי בה במולטי פמילי, שאחד מהדברים זה גם לפעמים להבין מה הסיפור של העסקה. במקרה הזה אנחנו רכשנו מולטי פמילי מאדם מאוד מבוגר, בן 80, שהאמת, לפעמים אנשים, כאילו, קשה להם להבין את זה. זה כבר לא כל כך מעניין אותו הכסף, הוא יעשה עוד אחוז, פחות אחוז. מישהו אחר זה מאוד מאוד מעניין אותו, זה כבר לא מעניין, הוא כבר עייף, הוא בן 80, אין מה לעשות. זה כבר, לנהל מולטי פמילי זה עסק לכל דבר, אוקיי? בסוף יש פה תזרים שצריך להבין, הכנסות, הוצאות, ואיך אני מגדיל את ההכנסות ומצמצם את ההוצאות, וזה צריך ניסיון בזה. אז אנחנו אחת בסוף מאותו אדם מבוגר, מאותה משפחה אפילו, והצלחנו לקחת את הניהול הלא טוב, זאת אומרת, היה שם כל מיני סוחרים שעם המון המון שנים לא העלו להם את הסחירות. אז אמרנו, אנחנו הלכנו לטקטיקה כזאת, או שאנחנו מעלים לכם את הסחירות, אתם יכולים, ותגידו כן, ואז זה הכי טוב, או שתלכו, שזה גם סבב, ונביא מישהו אחר שיכנס במחיר השוק. כמובן שיכול להיות שלא נצליח להביא מישהו שיכנס במחיר השוק, אבל אם נצליח להביא מספיק כאלה במחיר השוק, אז ולא את הסחירות, אז בסוף יש לנו נכס שמייצר יותר, ונוכל למכור אותו במחיר יותר גבוה. אז הנה סתם אנקדוטה ככה מסיפור אישי, ממולטי פמילי, עם ניהול פחות טוב שאני רכשתי.
אתה יודע, בסוף אם אנשים רוצים לדעת אם הם עושים עסקת נדלן טובה או לא, לכל נכס יש את המחיר ששווה לך לרכוש אותו, השאלה מה סיבת המחירה של המוכר. סיבת המחירה זה מה שמביא מציאות בנדלן, זה מה שמביא קניות טובות. אם מישהו לחוץ בכסף, אם מישהו מנהל את הנכס מרחוק, אם מישהו יש לו חברת ניהול כושלת שהורידה לו את המחירי שכירות, סיבת המחירה זה באמת הסיפור מאחורי העסקה הוא הרבה פעמים חשוב, ובשביל זה יש גוף מגייס שבודק את הדברים האלה. אני חושב שישי, יש עוד משהו אחד שלא נגענו בו, זה המסלולים השונים שאפשר להצטרף להשקעה כזאת. כי בעצם בהשקעה קבוצתית, יש גם מסלול חוב וגם מסלול הון. אני חושב שכדאי שניגע בזה, ממש במשפט בפחות מדקה, כי בעצם, אתה יודע, אני אספר פה איזה סיפור אישי. יש לי אח קטן שקוראים לו אורי, אחי הקטן, והוא שהוא השתחרר מצה"ל לפני כמה שנים, היה לי חלום שהוא יבוא להשקיע איתי בנדלן, אתה יודע, יש לנו, גם אתה מכיר אותנו, יש לנו את החברה באזור הדרום, ויש לי את המשרדים פה בראשון, יש לי נדלן מכל התחומים. אמרתי, תשמע, הוא בטוח יכול למצוא את עצמו, מלווה משקיעים, מאתר עסקאות, מה שהוא רוצה אני אתן לו, אני אלמד אותו, רק שיבוא להשקיע בנדלן. אבל הוא לא רצה. החלומות שלו היו דברים אחרים, ולא רציתי, אתה יודע, בסוף אני לא יכול להחליט עליו, ולהפך, רגשתי שככל שאני דוחק בו, הוא רק הולך למקום אחר. היה לי דבר אחד שאמרתי לו. אמרתי לו, תשמע, אורי, בוא נעשה תוכנית, איך אתה חוסך את ה-100,000 שקלים הראשונים שלך, לא בשביל החיסכון, חיסכון בעידן שלנו לבד לא שווה כלום, בשביל שתקפוץ למים בפעם הראשונה, אתה תבוא אליי, אתה לא צריך יותר מ-100,000 שקל, ואמרתי לו, המקום הכי טוב להשקיע עם ה-100,000 שקלים הראשונים שלך, ובכלל זה בהשקעות קבוצתיות. לכן אני אומר, המודל הזה הוא המודל הכי טוב בעולם. למה? כי גם משהו שלא נגענו בו, יש בו גם שני מסלולים, מסלול חוב ועון. אם מישהו מרגיש שהוא צריך ביטחון יותר גבוה, מסלול חוב זה כמו בנק נוסף לטובת הפרויקט. הוא בעצם מלווה כסף, הוא לא הופך להיות שותף. אם הפרויקט ירוויח יותר, הוא לא ירוויח יותר, ואם הוא ירוויח פחות, הוא לא ירוויח פחות. יש לו ריבית קבועה וידועה מראש. הוא יודע לפני שהוא נכנס לעסקה. המקום היחיד, אנשים לפעמים קשה להם להבין את זה, שי, אבל במסלול חוב, יכול להיות שהפרויקט נקנה בשקל, סך הכל כל ההוצאות, ונמכר בשקל, והם עדיין ירוויחו. איך הם ירוויחו? כי היזמים ומשקיעי ההון יפסידו כסף מההון העצמי שלהם. תבינו כמה צריך לקרות כדי שבמסלול חוב לא תרוויחו את הכסף שלכם. אני מקווה שאני צריכתי להעביר את זה מספיק מהר. זה אומר שהפרויקט אפילו יכול להפסיד את גבול מסוים, ואתם עדיין תרוויחו את אותו ריבית שהגדירו לכם מראש, בדיוק כמו הבנק.
למי שזה קצת חדש לו ועדיין לא מכיר, אז זה קצת מזכיר אגח משוק ההון, שהרבה אנשים מכירים, אבל הוא לא שכיר. אנחנו פשוט מלווים כסף, בואו ניקח דוגמה, אגח קונצרני, מלווים כסף לחברה, והחברה מחזירה לנו ריבית. היא עושה עם הכסף מה שהיא רוצה, במקרה הזה מה שהיא עושה, היא משקיעה בפרויקט, אוקיי? אז מן הסתם, אם אתם נכנסים כמשקיעי חוב, ואתם בדקתם גם את הפרויקט, אז אתם מגנים עליכם גם בבדיקה הזאת, כי אתם יודעים שהפרויקט צפוי להיות רווחי, אוקיי? או בדקתם את הביטחונות שלו, או את הצפי שלו, ורק אם הוא לא יצליח, והכל יידרדר ממש ממש, זאת אומרת, צריך שקודם כל, כל המשקיעים, משקיעי ההון נקרא לזה, שעוד שנייה תלי הרחיב, משקיעי ההון יסידו את הקרן שלהם, רק כדי שאנחנו נגיע למצב שאנחנו בכלל נוגעים בנו, במשקיעי החוב. זאת אומרת, משקיעי החוב, הסיכון הוא הרבה יותר נמוך ממשקיעי ההון, וכמו שאמרנו, סיכון מול סיכוי, אבל גם הצורה יותר נמוכה, אין מה לעשות. אי אפשר לאכול את ההוגה ולהשאיר אותה שלמה, אנחנו נקבל צורה יותר נמוכה, אבל האמת שהיא לא כזאת נמוכה, אוקיי? בהשקעות מהסוג הזה, אבל היא יותר נמוכה כמובן ממי שלוקח את הסיכון ושותף בפרויקט.
זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אנשים לפעמים אומרים לי צורה נמוכה במסלול החוב ואני רוצה את ההון, וזה בסדר, אין בעיה, תכף נסביר על מסלול ההון, ומי שרוצה מוזמן להצטרף למסלול ההון, אבל גם במסלול חוב אתה עושה צורה עם בטוחה נדלנית, כי בסוף יש פה פרויקט, אתה עושה צורה שיש הרבה כסף שבסיכון לפניך, ואתה עושה תשואה ברוב המקרים שהיא עדיין דו-ספרתית או מאוד קרובה לדו-ספרתית. איפה היום יש לך השקעה פסיבית לחלוטין, שעל זה בכלל לא דיברנו, בסדר, יש לזה יתרונות וחסרונות למודל הזה, אבל אחד היתרונות שלו שהוא פסיבי לחלוטין, אין לכם, החיסרון שלו שאין לכם סי בתהליך, אתם לא יכולים להגיד, שים שטיח אדום או ירוק, או תמכור במחיר כזה או אחר, אין לכם סי, אבל מצד שני הוא פסיבי לחלוטין, ויש לכם מסלול חוב, שזה כמו בנק, גם הבנק שהוא רוכש נכס, הוא נותן לכם מימון, למה הוא נותן רק 70%? כי הוא רוצה שיש 30% של אותו בן אדם שרכש אותו בסיכון לפניו. הוא יודע שהוא יקבל את הכסף שלו הבנק. אותו הדבר גם פה במסלול החוב. ומה זה מסלול ההון? מסלול ההון, אתם שותפים לכל דבר ועניין. אני, אתם והיזם ושאר המשקיע ההון, כולם שותפים. יש לכם חלק יחסי מתוך נכס. ככל שהנכס זה ימחר ביותר יקר, החלק שלכם יותר גדול, וככל שהוא ימחר במחיר יותר נמוך, חלק שלכם יותר קטן. שותפים לכל דבר ועניין. שפה בדרך כלל הצפי תשואות הוא כבר 15% ומעלה. לשנה כמובן.
אחלה, חשוב לציין שהכל מן הסתם לפני מס.
נכון.
אוקיי, מעולה. אז אמרת נקודה מאוד מאוד חשובה שבאמת לא הזכרנו, ואולי נראה לי בזה נחתום את הפרק, זה עניין של הפסיבי ולא פסיבי. בסופו של דבר, כל השקעה, אין השקעה שלא, לא נתקלתי עדיין, כל השקעה אפשר לעשות לבד לגמרי, אוקיי? ואפשר לעשות דרך חברה, אוקיי? או בצורה פסיבית, זה לא חייב להיות דרך חברה, אבל בצורה פסיבית, בדרך כלל דרך חברה. אז גם במקרה הזה, את יכולה לעשות לבד לגמרי, כנראה שאת זה לא תצליח לעשות לבד לגמרי, להשקיע בהשקעה קבוצתית, כי זה סותר, וגם מבחינת הסכומים, כנראה שלא יהיה לכם את הסכומים הנדרשים של להיכנס לעסקה כזאת, וגם ראינו שגם גינדי לא נשם את כל הכסף בסל אחד, ומאחל לכם, תגיעו למצב של גינדי, למרות שלא בדקתי בציציות מה הולך אצלו, ו... הרעיון של הפסיבי, זאת אומרת, יש פה משהו אקטיבי שצריך לעשות. המשהו אקטיבי שצריך לעשות, זה לעשות שנייה אחורה בפרק הזה, ולשמוע את הכללי ברזל שטל אמר. זה האקטיבי היחידי שאתם צריכים לעשות. צריכים לבחון את החברה לפי 5 הכללים שטל אמר, אוקיי? לבחון את החברה, לבחון את הפרויקט, לבחון שאתם, כל אחד מהגורמים שם כסף, כי הוא מאמין בפרויקט, לבחון, כמו שאמרנו, שבנק נכנס בו, כי זה עוד בדיקה שאנחנו עושים, לבדוק שהם מרוויחים את סוף הדרך, אוקיי? מה עוד פספסתי פה?
כולם שמים כסף, אף אחד לא מרוויח שאתם לא מרוויחים במהלך הדרך, ואם אפילו נותנים לכם קדימות ברווחים, אז עוד יותר טוב. יש בנק מלווה, קנייה מתחת למחיר שוק ופוטנציאל השבחה.
נכון, אלה הכללים דברים שתמיד חשובים בנדלן, תקנות תחת למחיר שוק ויש פוטנציאל השבחה, זה תמיד חשוב בכל עסקה בלי קשר, גם מפרטנית וגם מקבוצתית. מעולה, אז אתם יכולים ממש לבחון יזם, לבחון חברה, לבחון את העסקה, וזהו, אחרי שבחנתם, ומה שנקרא, יש פה גם עניין של ללכת גם עם התחושות בטן לפעמים, הרגשתם שזה עושה לכם שכל, הרגשתם שהמספרים מסתדרים, הרגשתם שאתם, החברה איתכם וכל מה שהיא אומרת, אני תמיד אומר שאנחנו בוחנים עסקה, בסופו של דבר, בחיים לא ראיתי אקסל שלא מצליח, אקסל שלא מרוויח, בחיים לא ראיתי מצגת שאומרת, העסקה הזאת לא משהו, לא, העסקה על הפנים, אוקיי? כל האקסלים תמיד יפים וכל המצגות מפוארות, התפקיד שלכם בתור משקיעים פסיביים בהשקעות קבוצתיות, זה לעשות due diligence לאקסל. אם תבדקו שכל מה שרשום באקסל, או כל מה שרשום במצגת נכון, אז כנראה שזה טוב, כי אותו יזם, אותה חברה, שמה את הדברים הטובים באקסל, אוקיי? או שמה במצגת, סליחה, שמה את הדברים הטובים במצגת, אוקיי? אז אם תראו שכל הדברים שם באמת נכונים, תעשו דיו דיליג'נס לזה, אתם כבר בסדר, אוקיי? אז אתם צריכים לבדוק שמה שאומרים לכם, זה באמת נכון.
אתה יודע, אני חושב שמה שאמרת עכשיו הוא מאוד נכון, אמרנו את זה גם, דיברנו על זה בעבר, אני ואתה, אקסל והמצגת, אקסל סופג הכל. ולכן, אם תוסיפו לכללים שאמרתי לכם מקודם, שי אמר משהו שפעמים בנדלן הוא לא כל כך מתקיים, תחושת בטן, לא הולכים עם תחושות בטן, אבל זה משהו שהוא מאוד נכון. מה הכוונה? ובזה אני אסיים את דבריי לפרק הזה. תנסו לראות גם את החברה, מי האנשים שעומדים בראש החברה, איך הם מרגישים לכם, איך המשרדים שלהם, אבל יותר מזה, תבקשו לדבר עם משקיעי העבר, ותנסו לראות שהם נותנים לכם משקיעים מכל מיני תקופות, משקיעים ותיקים לפני 8-9 שנים, משקיעים חדשים לפני 4-5 שנים, ותנסו לראות כמה, נכון שגם פה זה הרי לא אובייקטיבי, אנחנו בוחרים את המשקיעים, אבל בסוף אם תדברו עם מספר מספיק גדול של אנשים, והיום בעידן שלנו הדיגיטלי, אתם יכולים גם להגיע למשקיעים שהשקיעו גם בלי לבקש מהחברה, זה כל היופי בקבוצות כאלה, כמו ידע שווה כסף, קבוצה מדהימה. יש כל כך הרבה אנשים שמתעסקים באותו תחום, סביבה תומכת כל כך גדולה, שאם תשאלו על חברות מסוימות, תקבלו יתרונות וחסרונות. תראו משקיעים שהשקיעו והצליחו וכולי. וזה היופי, תנסו לקבל גושפנקה לתחושות שלכם, על ידי משקיעים ועל ידי קבוצות פייסבוק וכולי.
מעולה, טוב, אז היה פרק מדהים, אני אישית מאוד נהניתי. תודה רבה, טל.
בשמחה.
ואם אתם, יש לכם רק 100,000 שקל, כמו שאומרים, ואתם רוצים עדיין להשקיע בנדלן, אז אנחנו נשים בתחתית של הפרק לינק, שתוכלו לקבוע פגישה מסודרת, לעשות תוכנית, גם יש לכם יותר 100,000 שקל, זה בסדר. ופגישה מסודרת מבססת מטרות אישיות שלכם, ולראות איך בונים לכם תוכנית כמו שצריך. אני בטוח שטל ישמח לעזור לכם. וטוב, אנחנו נסיים פה במודל ההשקעות הטוב בעולם, איך להתחיל להשקיע עם 1,000 שקלים בלבד. וחשוב לציין, אם במקרה הגעתם לפה הפעם הראשונה, זה קורה הרבה בזמן האחרון, אנשים פונים אליי, אז יש לנו קבוצה בפייסבוק, נקראת ידע שווה כסף, רווח מקף רווח, לי זה עולה יותר. יש את האתר אינטרנט שלנו, ידע מקף כסף נקודה co.il, וכמה הפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף, הפודקאסט, זמין בכל האפליקציות, ונתראה בפרקים הבאים. אז תודה רבה לכם.
היי, תודה רבה.
להתראות. ביי.